השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת דניאל צבי בן יצחק אפרים, זיכרונו לברכה, שהשבוע היה יום השנה לפטירתו. השיעור גם מוקדש על ידי אחד הלומדים לעילוי נשמת הירקן של השופרסל במרכז דוד נתניה, יעקב, זיכרונו לברכה, אדם שמח וטוב לב, מאיר פנים ותמיד בשמחה, יעקב נפטר ערירי, נודה לכם אם תלמדו לעילוי נשמתו. וממש להבדיל, השיעור מוקדש להצלחה בזיווג הגון, לאילת תהילה בת בתיה וליצחק חיים בן בתיה, נודה לכולכם תלמדו להצלחתם. וכמובן, השיעור מוקדש לעילוי נשמת כל החיילים והאזרחים שנהרגו ונרצחו בשבוע האחרון, השם ייקום דמם, ולהצלחת עם ישראל והחיילים בעזרת השם. ובואו נתחיל את השיעור. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים היום דף נ"ט במסכת קידושין. נתחיל בתחילת הפרק בנ"ח עמוד ב' ונסיים בשליש התחתון של עמוד ב', השיעור היום יהיה 20 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על אדם ששלח שליח לקדש אישה ואז פתאום השליח קידש אותה לעצמו. בחלק השני נדבר על אדם שמקדש אישה עם תנאי של 30 יום. אז החלק הראשון, אדם שלח שליח לקדש לו אישה, ואז השליח פגש את האישה ואמר, בעצם אני מעדיף אותה לעצמי, והוא קידש אותה לעצמו, אומרת המשנה שהיא אכן מקודשת לשליח ולא למשלח. זה מה שכתוב במשנה, ועל זה בגמרא נראה שלושה סעיפים. סעיף ראשון זה שאומרת הברייתא שאומנם כמו שהמשנה אמרה היא מקודשת לשליח, אבל בכל זאת חשוב לדעת שזה לא בסדר. זה נחשב מנהג רמאות, זה סעיף ראשון. הסעיף השני זה לגבי הניסוח של המשנה. הגמרא משווה בין הניסוח אצלנו לבין ניסוח במשנה בדף נון. גם אצלנו וגם שם מדובר שאדם ממנה שליח, אלא שאצלנו כתוב האומר לחברו, כלומר הוא לא בא באופן יזום וחיפש שליח, אלא הוא יודע שהחבר מגיע לאיזה מקום, אמר לו, אם כבר אתה מגיע, בוא ותקדש לי את אותה אישה, זה אצלנו, חברו. לעומת זאת בדף נון כתוב האומר לשלוחו, כלומר הוא מיזמתו, הוא ניגש ומינה שליח, והשאלה היא, למה אצלנו כאמור זה חברו, ושם זה שלוחו. ועל זה עונה הגמרא, באמת בשתי המשניות, הדין נכון בין בשלוחו ובין בחברו, והסיבה שבכל משנה מוזכר משהו אחר, זה לחדש שזה אפילו במקרה הזה, ולא רק במקרה השני. כלומר, במקרה שלנו של המשנה, אם היה כתוב ואומר לשלוחו, היינו חושבים שאולי דווקא כשמדובר בשליח רשמי, אז אם הוא שינה ובסוף קידש אותה לעצמו, זה נחשב מנהג רמאות. אבל אם זה לא היה שליח רשמי, אלא הוא פשוט אמר לחברו, ובסוף החבר שינה וקידש אותה לעצמו, אולי כאן זה לא כזה רמאות, כמשמלן שזה כן. זה לגבי המשנה שלנו. לגבי המשנה ודף נון, מה החידוש שזה נכון אפילו בשלוחו? אז קודם כל בואו נראה מה המקרה שם. המקרה שם זה שהוא מינה שליח לקדש אישה במקום פלוני, ובסוף השליח לא מצא אותה שם, אלא במקום אחר, והוא קידש אותה שם, והדין הוא שהיא לא מקודשת. וכאמור, מסבירה הגמרא למה שם כתוב שלוחו, כי אם היה כתוב חברו, היינו חושבים שאולי דווקא בחברו, כיוון שהוא לא מינה אותו ממש, לך תמצא ותקדש אותה, אלא רק אם אתה כבר שם, תקדש אותה, אז אולי באמת אצלו הוא התכוון דווקא שם, כי הוא אמר, אם אתה כבר שם, אבל אם הוא מינה שליח ואמר לו לך תקדש אותה, אמנם הוא אמר לו במקום פלוני, אבל אולי זה לא דווקא, אלא מבחינתו העיקר הוא שהוא ימצא אותה ויקדש אותה, ואז היא מקודשת גם אם קדש אותה במקום אחר. ככה יכולנו לחשוב, כמה שמלן, שבאמת גם בשליח רשמי, אם הוא אמר במקום פלוני, זה דווקא במקום פלוני. ועד כאן הסעיף השני לגבי הניסוח, למה אצלנו זה אומר לחברו ושם זה אומר לשלוחו. הסעיף השלישי זה שלמרות שאמרנו הרגע שאם השליח תופס אותה לעצמו, אז זה מעשה רמאות, בכל זאת אנחנו נראה עכשיו שלושה סיפורים על אמוראים שלכאורה דווקא כן עברו על זה, והגמרא תתה איך יכול להיות שהם נהגו מנהג רמאות. ובשלושת הסיפורים הגמרא תסביר ששם לא הייתה ברירה אחרת, ולכן הם עשו את זה. מה הסיפורים? אז סיפור ראשון זה שהבן של רבין חסידה מינה אותו כשליח ללכת לקדש לו אישה, ובסוף רבין חסידה קידש אותה לעצמו, וכאמור הגמרא מסבירה שלמה הוא עשה את זה, כי כשהוא הגיע, הוא הבין שהמשפחה של האישה לא מסכימה לתת אותה לבן, אלא רק לו עצמו, ולכן בלית ברירה הוא באמת קידש אותה לעצמו, ולמה הוא לא הודיע לפני כן לבן שלו? כי הוא חשש שמא יקדימנו אחר ויתפוס אותה, ולכן הוא קידש. זה סיפור ראשון. סיפור שני דומה, אבל הפעם לא לגבי אישה, אלא לגבי קרקע, וזה שרבא בר בר חנה מינה את רב כשליח לקנות לו איזה קרקע, ובסוף רב קנה אותה לעצמו. וגם כאן ההסבר הוא דומה, שרב הבין שהמוכרים לא יסכימו למכור את זה לרבא בר בר חנה, אלא רק לרב עצמו, ולכן הוא הרשה לעצמו לקנות, וגם כאן הוא לא הודיע לרבא בר בר חנה, כי הוא חשש שמא מישהו אחר יבוא ויתפוס לו. זה הסיפור השני. הסיפור השלישי זה לא בדיוק על המקרה שלנו של שליחות, אבל על עיקרון דומה, וזה אני המהפך בחררה, ובא אחר ונטלה נקרא רשע. כלומר, אם יש אדם אני שמנסה לתפוס איזה הוגה שמישהו הפקיר, ואז בא מישהו ותופס אותה מהר לפניו, אז אמנם מי שתופס ראשון זה שלו, אבל הוא נקרא רשע. ומהעיקרון הזה הגמרא מקשה על רבי אבא, שהיה איזה קרקע שרב גידל רצה לקנות, ובא רבי אבא ועקף אותו וקנה לפניו. איך יכול להיות שרבי אבא עשה את זה? עונה הגמרא, הוא פשוט לא ידע שרב גידל רצה לקנות, לכן הוא קנה, הוא לא היה עושה את זה אחרת. ומה המשך הסיפור? אז אומרת הגמרא שבסופו של דבר רבי אבא הפקיר את הקרקע לתלמידים. ולמה? כי רבי אבא לא רצה אותה יותר לעצמו, כי הוא לא רצה להיקרא רשע, והוא גם לא רצה למכור אותה לרב גידל, כי זו הייתה הקרקע הראשונה שהוא אי פעם קנה, וזה סימן רע למכור את הקרקע הראשונה שלך, לכן הוא רצה פשוט לתת אותה מתנה לרב גידל, אבל את זה רב גידל לא רצה, כי שונא מתנות יחיה, ולכן בסוף הוא פשוט הפקיר אותה לתלמידים. ועד כאן הסעיף השלישי עם החלק הראשון לגבי שליח שתפס את האישה עצמו שהיא מקודשת, אבל זה כאמור מנהג רמאות, ובזה הגענו לשליש התחתון של עמוד א'. בשביל החלק השני אנחנו צריכים קודם לחזור למשנה, והנושא שלנו זה אדם שמקדש אישה עם תנאי של 30 יום. מה הכוונה? אז כאן יש שני מקרים, נקרא לזה מקרה א' ומקרה ב'. במקרה א' הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי לאחר 30 יום, במקרה ב' הוא אומר, הרי את מקודשת לי מעכשיו ולאחר 30 יום. מה ההבדל? אז במקרה א' שהוא אמר לאחר 30, אז באמת כל עוד לא הגיע 30 יום, עוד לא קרה כלום ורק לאחר 30 היא מקודשת, וממילא אם במהלך 30 יום מישהו אחר בא וקידש אותה, אז הוא תפס והיא מקודשת לשני, זה במקרה א'. במקרה ב' לעומת זאת, הוא אמר מעכשיו ולאחר 30, כך שכשיגיע היום ה-30, היא לא מקודשת רק אז, אלא היא מקודשת למפרע, מעכשיו. ולכן במקרה כזה, אם במהלך ה-30 יום מישהו אחר קידש אותה, אז כאן זה כבר לא פשוט שהיא מקודשת לשני, אלא אומרת המשנה היא מקודשת מספק לשניהם, נסביר את זה יותר כשנגיע לזה בגמרא, ועד כאן שני המקרים במשנה. בגמרא היום נדבר רק על המקרה הראשון, של הרי את מקודשת לי לאחר 30, ונראה לגביו שני דיונים. דיון ראשון זה מה קורה אם באמת הכל הלך חלק, עברו ה-30 יום, אף אדם אחר שני לא הגיע בינתיים לקדש אותה, ועכשיו באמת בסוף ה-30 היא אמורה להתקדש, אבל הבעיה היא שהכסף כבר נעלם, היא השתמשה בו. האם בכל זאת היא מקודשת? אומרים רב ושמואל שכן, גם אם הכסף כבר לא נמצא, היא מקודשת. ולמה? הרי לכאורה, אם הכסף לא נמצא, היא לא אמורה להיות מקודשת, כי לכאורה מצב כזה דומה או למקדש במלווה או למקדש בפיקדון, כי הרי הוא נתן את הכסף לפני 30 יום, וכרגע כשהוא רוצה שתתקדש, הכסף כבר לא נמצא. אז או שנאמר שמשהו נתן לה איזה סוג של מלווה, ועכשיו אחרי 30 יום הוא בעצם מבטר לה על המלווה, או שנאמר שמשהו נתן לה אז זה פיקדון, ועכשיו הוא מקדש אותה בזה שהוא נותן לה לשמור על הפיקדון, אבל בין כך ובין כך, היא לכאורה לא אמורה להיות מקודשת, כי הרי אם נתייחס לזה כמלווה, אז מקדש במלווה לא מקודשת, ואם נתייחס לזה כפיקדון, אז צריך שהפיקדון יהיה עדיין קיים בשביל שיוכל לקדש אותה בזה. אז מה פתאום מקודשת גם אם הכסף לא קיים? זו השאלה, ועונה הגמרא היא מקודשת, כי באמת מה שקורה כאן זה לא דומה לא למלווה ולא לפיקדון. למה? אז זה לא דומה לפיקדון, כי הרי אם זה היה פיקדון, היא לא יכולה להשתמש בכסף. זה רק פיקדון אצלה, ואילו כאן הוא נתן את זה בתורת קידושין, ושהיא תוכל להשתמש בכסף. אז זה לא דומה לפיקדון, וזה גם לא דומה למלווה, כי הרי במלווה הוא נותן לכסף בהלוואה בשביל כל שימוש בעולם, בלי איזושהי מטרה. כאן לעומת זאת הוא נתן את זה ככסף קידושין, לא סתם ככה נתן לה, אז זה גם לא דומה למלווה. ממילא זה לא פיקדון וזה לא מלווה, אלא זה משהו אחר. עכשיו, הגמרא עצמה לא ממש מסבירה מה זה משהו אחר הזה, זה יותר הראשונים. בחלק מהראשונים משמע שמה שקורה כאן זה באמת לא דומה למקדש במלווה, אלא דומה למקדש בהנאת מלווה. כלומר, בסוף ה-30, כשהוא מקדש אותה, אז זה לא שהוא מקדש אותה בכסף שהוא נתן לה בזמנו, אלא הוא מקדש אותה בזה שעכשיו היא נהנית מזה שהיא לא תצטרך להחזיר לו את הכסף, ואז כן עכשיו שהוא נתן לה עכשיו הנאה, ובזה היא מקודשת. ועד כאן הדיון הראשון, איך היא מקודשת אם הכסף בסוף ה-30 כבר לא קיים. הסעיף השני, שוב, לגבי המקרה של הרי את מקודשת לי לאחר 30, זה האם האישה יכולה לבטל לפני שמגיע 30. עכשיו, כבר אמרנו שאם היא הלכה והתקדשה למישהו אחר לפני 30, אז זה אכן מבטל את הקידושים לראשון והיא מקודשת לשני. ושם זה באמת הגיוני, כי עשתה מעשה, התקדשה למישהו אחר, וברור שמעשה יכול לבטל את הקידושים הראשונים. זה ברור. השאלה היא לא אם היא עשתה מעשה והתקדשה למישהו אחר, אלא אם היא רק עשתה דיבור. כלומר, היא אמרה שהיא לא רוצה, האם הדיבור הזה גם כן יכול לבטל? ולגבי זה יש מחלוקת. רבי יוחנן אומר שיכולה לבטל, ריש לקיש אומר שלא. עוד פעם שנזכור, רבי יוחנן אומר שהיא יכולה לבטל, ריש לקיש אומר שלא. אלה הדעות, ועכשיו הגמרא מביאה שתי קושיות על ריש לקיש ועוד קושייה על רבי יוחנן, אבל לפני שנראה אותם נקדים שכשאנחנו מדברים על האם הדיבור יכול לבטל משהו, אז קודם כל צריך להבין מה זה אותו משהו. וכאן אפשר לדבר על שלוש רמות. רמה אחת זה האם דיבור יכול לבטל דיבור, רמה שנייה זה האם דיבור יכול לבטל מעשה כל דהו, כלומר לא ממש מעשה אלא איזשהו מעשה קטן, ורמה שלישית זה האם דיבור יכול לבטל מעשה של ממש. אלה הרמות. עוד פעם, האם דיבור יכול לבטל דיבור, מעשה כל דהו או מעשה ממש. עכשיו לגבי מעשה ממש, כאן ברור לגמרא שדיבור לא יכול לבטל מעשה של ממש. אז את זה אנחנו שמים בצד. נשאר לנו שתי הרמות הראשונות. האם הוא יכול לבטל דיבור או האם הוא יכול לבטל מעשה כל דהו. עכשיו לגבי המקרה שלנו, בהתחלה הגמרא מניחה שכשהבעל אמר הרי את מקודשת לי לאחר 30, אז כשהוא אמר לה את זה, זה רמה ראשונה, כלומר דיבור, ושלגבי זה נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש, האם הדיבור שלה שהיא רוצה לבטל את זה יכול לבטל את הדיבור של הבעל של הרי את מקודשת לי, שכאמור רבי יוחנן אומר שהוא יכול לבטל וריש לקיש אומר שלא. זו אהבה מינה שהמחלוקת היא ברמה ראשונה. ועכשיו מתוך אהבה מינה הזאת עולות הקושיות, כאמור שתי קושיות על ריש לקיש וקושיה אחת על רבי יוחנן. מה הקושיות? נאמר אותם בקצרה. שתי הקושיות על ריש לקיש זה שאנחנו רואים שגם בתרומה וגם בגט, אם אדם מינה שליח לתת גט או לתרום תרומה, הוא יכול אחרי זה לבטל אותו. אז הנה אנחנו רואים שדיבור כן מבטל דיבור, וזה נגד ריש לקיש. זה מצד אחד. מצד שני, הקושייה על רבי יוחנן זה שבתרומה אנחנו רואים שמחשבה לא יכולה לבטל מחשבה. וזה מקביל בעצם לזה שגם דיבור לא יכול לבטל דיבור. לגבי מה אנחנו רואים את זה? לגבי אדם שמכין כלי והוא חשב שהוא הגיע לשלב שהוא מבחינתו מוכן לשימוש, אז כבר מאותו רגע הוא יכול לקבל תרומה, כמו כל כלי, ואם הוא רוצה לבטל את זה, אז זה לא מספיק שהוא יחשוב שהוא בעצם רוצה לאבד את הכלי עוד קצת, אלא הוא צריך לעשות מעשה. אז שוב, כאמור, מחשבה לא מבטלת מחשבה, וממילא גם דיבור לא מבטל דיבור, וזו הקושייה על רבי יוחנן. אז יש לנו שתי קושיות על ריש לקיש שדיבור מבטל דיבור, וקושייה על רבי יוחנן שדיבור לא מבטל דיבור, והתירוצים לכל הקושיות הם בעצם אותו תירוץ. וזה שכמו שהקדמנו, יש בעצם שלוש רמות לשאלה שעליה אנחנו מדברים. רמה ראשונה זה האם דיבור מבטל דיבור, רמה שנייה האם דיבור מבטל מעשה כלשהו, מעשה קטן, ורמה שלישית, האם דיבור מבטל מעשה של ממש. עכשיו, עד עכשיו אנחנו, שמחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, שהאישה רוצה לבטל את ההסכמה שלה לקידושין, זה מחלוקת ברמה הראשונה. האם הדיבור שלה יכול לבטל את הדיבור של הקידושין? כך הבנו עד עכשיו, שהמחלוקת היא ברמה הראשונה. אבל בתירוצים מחדשת הגמרא, שזה לא נכון. אלא המחלוקת היא באמת ברמה השנייה. כי כשהבעל אמר לה, הרי את מקודשת לי לאחר 30 יום, הוא לא רק עשה דיבור, אלא הוא גם נתן לה כסף. אז זה גם מעשה. אמנם זה לא מעשה ממש כמו ברמה השלישית, כי הרי הוא לא התכוון לקדש אותה עכשיו, זה רק לאחר 30 יום, אבל זה כן מעשה כל דו, רמה השנייה. ובזה המחלוקת, שבזה רבי יוחנן אמר שהדיבור בכל זאת יכול לבטל את אותו מעשה כל דו, ובזה ריש לקיש אמר שהוא לא יכול. אבל ברמה הראשונה וברמה השלישית אין להם מחלוקת. כלומר, שני מסכימים שברמה הראשונה דיבור כן מבטל דיבור, ושני מסכימים שברמה השלישית דיבור לא מבטל מעשה ממש, אלא המחלוקת היא רק ברמה השנייה האמצעית. ועכשיו, איך זה מתרץ את כל הקושיות? מאוד פשוט, כי כיוון שהמחלוקת באמת ברמה השנייה, אז את כל הקושיות על זה פשוט צריך להעביר לרמות האחרות, איפה שכולם מסכימים. כלומר, לגבי שתי הקושיות על ריש לקיש, שראינו שגם בתרומה וגם בגט אפשר לבטל, וזה לכאורה קשה על ריש לקיש, אז עונים בקלות, כי שם זה לא מדובר על הרמה השנייה, אלא על הרמה הראשונה, ששם גם ריש לקיש מסכים שדיבור כן מבטל דיבור. ולגבי הקושיה על רבי יוחנן שבתומאה אי אפשר לבטל, אז גם זה נתרץ בקלות, שזה לא ברמה הראשונה או השנייה, אלא ברמה השלישית, ששם גם רבי יוחנן מסכים שאי אפשר לבטל. וכך תרצנו את כל הקושיות. המחלוקת היא ברמה השנייה, והקושיות הן ברמות האחרות. תרומה וגט ברמה הראשונה, ששם לפי כולם אפשר לבטל, ותומאה ברמה השלישית, ששם לפי כולם אי אפשר לבטל, ואין קושיה לא על רבי יוחנן ולא על ריש לקיש, כי הם נחלקו לא ברמה הראשונה ולא בשלישית, אלא בשנייה. אז עד כאן הקושיות והתירוצים. שימו לב שבגמרא עצמה זה מובא בנפרד, קושיה, תירוץ, קושיה, תירוץ, קושיה, תירוץ. כאן כינסנו את כל הקושיות ואת כל התירוצים, כי העיקרון אותו עיקרון. ורגע לפני שנעבור הלאה, רק נאמר בסוגריים, איך באמת אתה קובע שבתומאה זה דיבור נגד מעשה? הרי לא היה שם מעשה, הוא רק חשב על כלי שמבחינתו הוא סיים לאבד אותו. למה אתה אומר שזה נחשב מעשה? מסבירה הגמרא שבתומאה זה דין מיוחד, שמחשבה נחשבת מעשה, כי בתומה הכל הולך לפי המחשבה, זה מה שקובע האם דבר מוכשר לקבל תומה או לא. כמו שאנחנו רואים גם למשל במשקה שנופל על פרי, שרק אם במחשבה שלו אדם מרוצה מזה שזה נפל עליו, אז הוא מקבל תומה. אז הדין מיוחד בתומה שהכל הולך לפי המחשבה, וממה ממילא דווקא שם המחשבה נחשבת מעשה, ולכן שם כולם מודים שהדיבור לא יכול לבטל את זה, כי זה לא נחשב דיבור או מחשבה, אלא זה ממש מעשה. זה היה בסוגריים לגבי תומה, ועד כאן מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, הקושיות והתירוצים, אבל שימו לב, כל זה היה רק הגרסה הראשונה במחלוקת שלהם. שוב, הגרסה הראשונה זה שהם נחלקו בדיוק במקרה שלנו, שהבעל אמר התקדשי לי לאחר 30 יום, ואז האישה רוצה לבטל, והשאלה היא האם יכולה לבטל או לא, והסברנו שזה נחשב רמה השנייה, ושבזה הם נחלקו, כל זה היה הגרסה הראשונה. עכשיו, בשורה התשיעית בנונטט עמוד ב', בא רב זביד עם גרסה שנייה. והוא אומר שמחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש בכלל לא מדברת על המשנה שלנו, היא מדברת על המקרה אחר לגמרי, ולפי ההסבר שלו, המחלוקת שלהם היא באמת לא ברמה השנייה, אלא ודאי ברמה הראשונה. במה המחלוקת שלהם? לא בבעל שאמר התקדשי לי לאחר 30 יום, אלא במקרה אחר לגמרי, וזה אישה ששלחה שליח קבלה, והשליח יוצא לכיוון הבעל לקבל את הקידושין, ואז פתאום היא מתחרטת והיא רוצה לבטל את השליח של עצמה, אז היא שלחה אותו בדיבור, והיא רוצה לבטל אותו בדיבור, כלומר, ודאי שזה הרמה הראשונה, ובזה המחלוקת, שרבי יוחנן אומר שהיא יכולה לבטל, וריש לקיש אומר שהיא לא יכולה. זו הגרסה השנייה של המחלוקת, וגם כאן הגמרא מביאה את אותם קושיות שבנו מקודם, כלומר, קושיות על ריש לקיש אמר שהיא לא יכולה לבטל, וזה מידם ששלח שליח לתרומה ולגט ששם הוא יכול לבטל, וקושיה על רבי יוחנן שאמר שהיא יכולה לבטל מזה שבתומה אי אפשר לבטל. אלה הקושיות, בדיוק כמו בגרסה הקודמת, אבל הפעם לא נוכל לתרץ את כל הקושיות. כלומר, לגבי הקושיה על רבי יוחנן מתומה ששם רואים שאי אפשר לבטל, אז את זה עדיין אפשר לתרץ כמו מקודם, כלומר, כאמור המחלוקת שלהם היא ברמה הראשונה, ואילו בתומה אפשר לומר שמדובר ברמה השנייה או השלישית, ושבזה רבי יוחנן מודה שאי אפשר לבטל, לכן זה לא קשה. זה לגבי הקושיה על רבי יוחנן. לגבי הקושיות על ריש לקיש, כאן זה יותר מסובך. כי הרי מקודם בגרסה הראשונה של המחלוקת, פשוט אמרנו שהמחלוקת היא ברמה השנייה, ואילו שתי הקושיות שמשם רואים שאפשר לבטל, זה ברמה הראשונה. זה היה מקודם בגרסה הראשונה. הפעם לעומת זאת בגרסה השנייה, כבר אי אפשר לומר את זה, כי הרי הפעם ברור לנו שהמחלוקת היא ברמה הראשונה, ושבזה ריש לקיש אומר שאי אפשר לבטל. אז אתה כבר לא יכול לתרץ, שם אפשר לבטל כי זה ברמה הראשונה. לא, ריש לקיש אמר על הרמה הראשונה שאי אפשר לבטל. אז למה שם, בשליח לתרומה ולגט, אפשר לבטל? אז לגבי הקושייה מתרומה, את זה הגמרא מתרצת גם בקלות, כי אומרת, אפשר להעמיד שם שלא מדובר שהוא ניסה לבטל את השליח על ידי דיבור, שזה הנושא שלנו כל הזמן, האם דיבור יכול לבטל דיבור, אלא שם מדובר שהוא ביטל את השליח על ידי מעשה. כלומר, הוא שלח שליח לתרום תרומה, ואז הוא החליט לתרום בעצמו, והוא באמת תרם, כלומר, הוא עשה מעשה, ובמעשה הזה הוא הראה שהוא לא רוצה שהשליח יתרום, ולכן זה מצליח לבטל, כי אמנם דיבור לא מבטל דיבור, לפי ריש לקיש, גם ברמה הראשונה, אבל מעשה, זה ודאי שכן יכול לבטל דיבור, אז את הקושייה מתרומה גם תרצנו. אבל לגבי הקושייה מגט, כאן באמת אין איך לתרץ. כי כאן באמת זה ממש כמו המקרה שלנו. במקרה שלנו, האישה שלחה שליח לקבל קידושין והיא רוצה לבטל את זה על ידי דיבור, וריש לקיש אמר שאי אפשר. ושם אותו דבר, האיש שלח שליח עם גט, והוא מבטל את זה על ידי דיבור, ושם כן אפשר. אז זה באמת קושייה חזיתית על ריש לקיש, ולזה הגמרא לא מוצא תירוץ, והיא נשארת בזה בתיובתא. ועד כאן הגרסה השנייה למחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, ששוב, לפי הגרסה הזאת, המחלוקת שלהם היא לא לגבי המשנה שלנו של התקדשי לי לאחר 30 יום, שאמרנו שזה בעצם הרמה השנייה, אלא המחלוקת היא ברמה הראשונה לגבי אישה ששלחה שליח לקבל קידושין ורוצה לבטל אותו, שרבי יוחנן אמר שהיא יכולה, ריש לקיש אמר שהיא לא יכולה, ונשארנו לריש לקיש בתיובתא, ובאמת אומרת הגמרא לסיכום, שההלכה כרבי יוחנן שדיבור מבטל דיבור, והיא מדגישה שזה נכון לא רק ברמה הראשונה של דיבור מבטל דיבור, אלא גם ברמה השנייה של דיבור מבטל מעשה כל דו, כלומר כמו לפי הגרסה הראשונה של הסוגיה. זו ההלכה של הגמרא. הגמרא מקשה על זה לרגע מרב נחמן, שאמר שאם הבעל שלח שליח עם גט וביטל, עדיין אפשר להשתמש בגט, והגמרא מבינה שבעצם הכוונה היא שהוא לא יכול לבטל את השליחות, ולכן אפשר להשתמש בגט. והלכה כרב נחמן בזה, אז לכאורה זה סותר את מה שאמרנו. אנחנו אמרנו שדיבור מבטל דיבור, ואילו כאן ברב נחמן, לכאורה הוא לא יכול לבטל את השליחות, אבל מסבירה הגמרא, זה לא המקרה שם. שם לא מדובר שהוא ניסה לבטל את השליחות. אם הוא היה מנסה לבטל את השליחות, זה היה מצליח, כמו שאמרנו, כרבי יוחנן. מה ששם הוא ניסה לעשות, זה לא לבטל את השליחות, אלא את הגט עצמו. ואת זה הוא באמת לא יכול לעשות על ידי דיבור, ולכן הגט עדיין קיים ואפשר עדיין להשתמש בו. ולסיכום, הלכה כרבי יוחנן שדיבור מבטל דיבור, ואם הוא שולח שליח ורוצה לבטל הוא יכול, ואם הוא קידש אותה לאחר 30 יום והסכימה ואז היא רוצה לבטל היא יכולה, ועד כאן הסעיף השני בחלק השני של השיעור לגבי התקדשי לי לאחר 30 יום, ובזה הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', וכאן הגמרא מביאה דיון שלרגע נראה שהוא עוסק במקרה שלנו, שלאחר 30 יום, אבל מהר מאוד הוא עובר למקרה הבא במשנה של התקדשי לי מעכשיו ולאחר 30 יום, ולכן את זה כבר לא נראה עכשיו, אלא בעזרת השם מחר. אז עד כאן בעצם החלק השני של השיעור, כאמור הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', נעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון דיברנו על אדם ששלח שליח לקדש אישה, והשליח בסוף קידש אותה לעצמו. אמרנו שזה תופס, כלומר היא מקודשת לשליח, אבל הגמרא אמרה שהוא נהג בזה מנהג רמאות, וראינו למה המשנה מתנסחת בלשון של האומר לחברו, ואילו במשנה בנון כתוב האומר לשלוחו. הסברנו מה החידוש בכל אחד, וראינו שלושה סיפורים על אמוראים שלכאורה גם כן נהגו את אותו מנהג רמאות, והסברנו למה שם לא הייתה ברירה, ועד כאן החלק הראשון. בחלק השני ראינו שני מקרים במשנה, וזה התקדשי לי לאחר 30 והתקדשי לי מעכשיו לאחר 30, כשהיום דיברנו רק על המקרה הראשון של לאחר 30, שהדין הוא שבאמת היא מקודשת לאחר 30, וממילא אם בא מישהו בינתיים וקידש אותה, אז היא מקודשת לשני. זה מה שראינו במשנה, ולגבי זה ראינו שני דיונים בגמרא. דיון ראשון זה מה קורה אם באמת לא באדם שני, אז היא אמורה להיות מקודשת בסוף ה-30, אבל הכסף כבר לא קיים. האם היא בכל זאת מקודשת? אז אומרים רב שמואל שכן, ולמה? כי הסברנו, זה לא דומה לא לפיקדון ולא למילווה, אלא זה מנגנון מיוחד שהיא מקודשת בהנאה שהיא לא צריכה להחזיר לו את הכסף, וזה היא מקודשת, זה היה הדיון הראשון. הדיון השני זה האם האישה יכולה לבטל לפני שמגיע יום ה-30. אז אם בא מישהו אחר וקידש אותה לפני ה-30, אז כאמור במשנה היא מקודשת לשני, וזה כי מעשה ודאי יכול לבטל דיבור. השאלה שלנו זה האם היא יכולה לבטל לא על ידי מעשה, אלא על ידי דיבור. כלומר שהיא פשוט אומר שהיא חוזרת בה. האם הדיבור שלה יכול לבטל דיבור? ולגבי זה יש מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן אומר שהדיבור יכול לבטל וריש לקיש אומר שלא. ויש שתי גרסות בגמרא על מה הם דיברו. לפי הגרסה הראשונה הם דיברו על המקרה שלנו של התקדשי לי לאחר 30, ועל זה ראינו קושיות, שתי קושיות על ריש לקיש מתרומה ומגט שאדם יכול לבטל שליח, כלומר דיבור מבטל דיבור, ועוד קושיה על רבי יוחנן מתרומה ששם דווקא דיבור לא מבטל דיבור, ואת כל הקושיות הרצנו בצורה דומה, וזה שבעצם צריך לחלק בין שלוש רמות. רמה אחת זה האם דיבור מבטל דיבור, רמה שנייה זה האם דיבור מבטל מעשה כל דהו, ורמה שלישית זה האם דיבור מבטל מעשה ממש. והסברנו בתירוץ שבעצם המחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש זה ברמה האמצעית של דיבור מבטל מעשה כל דהו, כי הרי נתן לכסף וזה סוג של מעשה כל דהו, ואילו הקושיות הם לא ברמה השנייה, אלא שתי הקושיות נגד ריש לקיש של ביטול השליחות של תרומה וגט, זה ברמה הראשונה, ושם כולם יודעים שדיבור כן מבטל דיבור, והקושיה נגד רבי יוחנן בתומה זה ברמה השלישית, כי זה נחשב נגד מעשה ממש, ושם כולם יודעים שדיבור לא מבטל דיבור, ולכן זה לא קשה, כי שוב, המחלוקת ברמה השנייה, ואילו המקרים בקושיות, זה ברמה הראשונה או השלישית. זו הייתה הגרסה הראשונה של המחלוקת. הגרסה השנייה זה שמחלוקת היא לא במקרה של המשנה שלנו, אלא במקרה אחר לגמרי, וזה שהאישה שלחה שליח קבלה והיא רוצה לבטל אותו, וזה ודאי הרמה הראשונה של האם דיבור מבטל דיבור, ובזה המחלוקת, שלפי רבי יוחנן כן ולפי ריש לקיש לא, וגם כאן הבאנו את כל הקושיות שהזכרנו מקודם. את הקושיה המתומה אפשר לתרץ בצורה דומה, שתומה זה דיבור נגד מעשה, וודאי שלפי כולם אי אפשר לבטל. את הקושיה המתרומה אי אפשר לתרץ כמו מקודם, כי כאן כבר אי אפשר לומר זה ברמה הראשונה, כי גם המחלוקת ברמה הראשונה, אלא כאן תרץ שהוא ביטל לא על ידי דיבור, אלא על ידי מעשה, אבל את הקושיה לגבי הגט, כאן נתקנו, כי אין איך לתרץ, זה ממש דומה למקרה של האישה, בשניהם זה אדם ששלח שליח ומנסה או מנסה לבטל, וכאמור יש לקיש אמר שאי אפשר, ואילו בקושיה, במשנה שם בתרומה, רואים שאפשר, וממילא ריש לקיש נשאר בתיופתא, ובאמת פסקנו להלכה כמו רבי יוחנן, שאפשר לבטל, בין ברמה הראשונה ובין ברמה השנייה, ראינו בסוגריים זה קושייה על זה מרב נחמן, אבל דחינו, ועד כאן החלק השני, הגענו לשליש התחתון של עמוד ב', מחר נמשיך בעניין, כל טוב בינתיים.